בוקר טוב לכולנו, בוקר טוב לצופים שבבית. היום אנחנו נעסוק בנושא מאוד מעניין, והוא, הנושא הוא, האם אילו דברים שאין להם שיעור כולל גם חמץ? מוזכר באילו דברים שאין להם שיעור חמץ? או שחמץ יש לו שיעור? והדברים לא אמורים על אכילה, כמו שאתם אומרים כלשהו, דברים אמורים על איסור בל יראה ובל ימצא. ובכן, בפרשת השבוע, פרשת בו, יש לא פחות ולא יותר מאשר 20 מצוות. לא רק המצווה הראשונה שרש"י אומר שהיה צריך להתחיל את התורה מהחודש הזה לכם, שמצווה ראשונה יצטוו בא ישראל, ומצווה חשובה מאוד, קידוש החודש, אלא יש בפרשת השבוע 9 מצוות עשה, ו-11 מצוות לא תעשה. בין המצוות עשה שיש, תראו כמה מצוות קשורות לחג הפסח. מצוות שחיטת הפסח, מצוות אכילת בשר הפסח, מצוות השבתת החמץ, כוללו מצוות עשה, מצוות אכילת מצה, ועוד מצוות שהן לזיכרון הפסח, והן סיפור יציאת מצרים, מצוות קידוש בכורות, שגם זה לזכר יציאת מצרים, ומצוות פדיון פטר חמור, ומצוות עריפת פטר חמור, כל מצוות אלו קשורות לזיכרון יציאת מצרים. וכנגדה, מצוות לא תעשה, אמרנו שיש 11 מצוות, תראו כמה מצוות מהן קשורות לפסח. שלא לאכול את הפסח נע ומבושל, אלא צלוי, שלא להותיר מבשר הפסח, שאסור להותיר מבשר הפסח, אחר כך שלא יימצא חמץ ברשותנו, שלא ייראה חמץ ברשותנו, שלא נשבור עצם, שלא לאכול תערובת חמץ, שלא להאכיל פסח לישראל מומר, שלא נאכיל פסח לגר תושב, לא נוציא מן הקורבן פסח את הבשר חוצה, שלא נשבור עצם בפסח, שלא יאכל ערל בפסח, לא לאכול חמץ בפסח, ולא ייראה ולא יימצא. הרי אתם רואים כמה מצוות כולם קשורות לפסח. ולמה ריבתה התורה כל כך הרבה מצוות שקשורות לחג הפסח, ואפילו איסורי תורה אחרים שהם בקרת, ברמה כמו חמץ שהוא בקרת. מישהו מכיר עוד איסורים שהם בקרת? דם, חילב, לא רק מצוות, נכון? צדקת, מצוות עשה של מילה גם היא, אבל דם קרת, חלב בקרת, לא גזרה תורה בהם, לא ייראה ולא יימצא. המקום היחיד שגזרה תורה לא ייראה ולא יימצא זה בחמץ. והר"ן מסביר שכיוון שאנשים לא רגילים להתבדל מן החמץ כל השנה, אחרי התורה גזרה בזה יותר, לא ייראה ולא יימצא. אבל למה כל כך הרבה מצוות קשורות לחג הפסח? כי חג הפסח הוא חג האמונה. כי בתחילת הפרשה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותי אלה בקרבו. חשבתי שאפשר אולי לקצר את הדרך. במקום להכביד את לב פרעה, נעשה שיטת זבנג וגמרנו. וניתן לו מכה אחת, לא מכת בכורות, ונגמור את העסק במכה אחת. למה צריכים לבזבז על פרעה 10 מכות? ועל המטה של משה היה כתוב, דצח חדש באחר, והיה כתוב 10 המכות, או בראשי תבורות, סימן ש10 המכות הן הכרחיות, ואי אפשר לקצר את הדרך, אלא כידוע מטרת המכות, כמו שכותב הרמב"ן, אינם בשביל פרעה, אלא כמו שפרשה אומר בשבילנו, למען תספר באוזני בנך ובן בנך. מה תספר באוזני בנך ובן בנך? שיציאת מצרים מלמדת אותנו 3 דברים. דבר ראשון, למען תדע כי להשם הארץ, שהשם ברא את העולם, אחר כך שהשם משגיח על העולם, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ, שמשגיח על העולם, וגם למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ, השם הוא בעל היכולת. למה צריכים את זה לדעת? שבזמן יציאת מצרים היו ניסים גלויים, אבל היום אין לנו ניסים גלויים, אלא ניסים נסתרים. שמה תחשוב, שמה יחשוב האדם, אני, יש לי משקפיים עם מספר כזה, שאני רואה רק דברים גדולים. דברים קטנים אני לא רואה. אז אולי את הניסים הנסתרים שיש לנו בחיי יומיום, הם לא מעט הקדוש ברוך הוא, וזה, נניח את זה ליד המקרה, זה המקרה. כמו שהמשיח גם בא במקרה, אתם יודעים שהמשיח בא במקרה. ושכתוב אצל מלך המשיח, אצל בועז, כתוב, ויקר מקרה חלקת השדה לבועז, של משפחת אלי מלך. מנישואי בועז ורות מה יצא? אחר כך, דוד מלך ישראל, וזה יצא ספר תהילים. אז גם ספר תהילים יצא במקרה, אחרים מהצברים, יצא בפוקס. אבל באמת זה בא למד אותנו, שכמו ניסי יציאת מצרים הם ניסים שהכל מאיתו התברך, והם בהם טבע ומקורו של עולם לשון הרמב"ן, גם כל הניסים האחרים הם בעצם בהשגחה גלויה מה שמתברך. כל מה שקורה לאדם, כל הקורות עם כל אדם ואדם, מהקמת משפחה והילדים וגידול המשפחה וכל רגע ורגע מה שקורה לאדם בחיים, הכל זה בהשגחה פרטית מאיתו התברך. אז מטרת יציאת מצרים אלא להנחיל לנו את האמונה של השגחה הפרטית בכל רגע ורגע, ושכל בעצם כל הדברים השקורים לנו כולם ניסים מאיתו התברך. ולכן כל המצוות הרבות שהזכרתי בתחילת השיחה, שהם זכר ליציאת מצרים, מטרתם שיזכור את יציאת מצרים ואת כל הניסים. ועתה אני רוצה להקדיש את השיעור לנושא, האם יש באמת אצל בל יראה ובל ימצא שיעור, או שזה אילו דברים שאין להם שיעור. מה אני מתכוון להגיד? במשנה במסכת ביצה שאנחנו מסתכלים בה, ואפשר לחלק את הדפים לכל הציבור מי שרוצה, במשנה במסכת ביצה אנחנו לומדים שנחלקו בית שמאי ובית הלל, מהו השיעור של חמץ. אנחנו יודעים שאנשים שלנו כל כך צדיקות ורוטפות אחרי כל הפרגורים שבבית, אבל בעצם במשנה רואים שיש שיעור לחמץ. בית שמאי אומרים ששיעור השיעור הוא בכזית, ושיעור החמץ הוא בכותבת. ובית הלל אומרים זה וזה בכזית. פה אני רוצה לשאול שאלה קצת מעניינת של מחשבה, ועם מה יותר גדול? הכותבת? או זית, כותבת, כותבת זה תמרה גדולה, זה מכיל כמה זיתים. אז שיעור חמץ, בית שמאי אומרים חמץ בכותבת. ובית הלל אומרים חמץ זה בכזית, בשיעור יותר קטן. אז תגידו לי, מי יותר מחמיר? בית שמאי או בית הלל? מזל שאף אחד לא אמר לי בית שמאי, כי הם דורשים שיעור גדול ששמו כותבת. כי הם דורשים שיעור גדול, זאת אומרת שפחות מכאן, הוא לא עבר. זאת אומרת, הם מקילים ומחמירים? מקילים. יש לי שאלה, אבל בדרך כלל, אנחנו מכירים את הכלל, שמי מחמיר יותר? בית שמאי. ופה בית שמאי אומרים, החמץ הוא בכותבת. אז הם יותר מקילים. נכון, זה יוצא מן הכלל. אחד מהדברים שבית שמאי מקילים, ועל איזה איסור מדובר כאן? מה שהתחלנו לדבר על בל ייראה ובל ימצא. יש איסור בתורה, ראינו בספר החינוך, שני לווים בל ייראה ובל ימצא, ואז המחלוקת הוא, המחלוקת היא, כמהו השיעור אצל בל ייראה ובל ימצא. האם השיעור בכותבת, או השיעור בכזית. כזית זה שיעור יותר מחמיר, לפי בית הלל, יותר מחמירים. אבל אני רוצה לעמוד עכשיו על שאלה מאוד מעניינת, והיא זו. בשביל מה נחלקו בית שמאי ובית הלל? לאיזה צורך? הם נחלקו בית שמאי ובית הלל. בשביל מה? להעניש את הבן אדם במה? באיזה עונש? אם תאמרו כלפי שמאיה, שמדברים שיש איסור, אם תאמרו להעניש את הבן אדם במלכות. ננתח את שני הדברים ותראו איך יוצאת שאלה מעניינת. אם להעניש את האדם במלכות, הלא בל ייראה ובל ימצא, כתבו תוספות, שבל ייראה ובל ימצא, הוא לאו הניתק לעשה. מה זה לאו הניתק לעשה? שעשה מתקן את הלאו, ולכן אין בו מלכות. למשל, גזילה. התורה אמרה לא תגזול, אם גזלת, ושיבת גזלה אשר גזל. לדעת בעלי התוספות, היחס בין המצווה שהזכרנו בפרשתנו, תשביטו שאו בבתיכם, לבין לא ייראה ולא ימצא, זה יחס של לאו הניתק לעשה. אם זה לאו הניתק לעשה, אז לא לוקים עליו. אם לא לוקים עליו, אז השיעור כזית נועד בשביל מלכות, הלא לדעת התוספות, אין לוקים, כי זה לאו, אני תק לעשה. אז זה אין מלכות. שמה תאמר, לפי דעת הרמב״ם, הלא הרמב״ם כותב שבל ירא ובל ימצא הוא לאו שאין בו מעשה, ולאו שאין בו מעשה, לא לוקים עליו, אז גם אין מלכות. אז בשביל מה בית שמאי ובית הלל נחלקו מהו השיעור של בל יראה ובל ימצא. הלא, אפילו אם אדם יש לו כשיעור חמץ, שלא ביטל אותו, ולא שרף אותו, וניחו בביתו, אין לוקה, כי זה לאו שאין בו מעשה. יש לנו שתי שאלות. א', לאו שאין בו מעשה לפי הרמב״ם, וב', לפי תוספות זה לאו הניתק לעשה. שמה תאמרו, לא, הם לא נחלקו לעניין מלכות, כי באמת אמרנו שאין מלכות, נחלקו לעניין האיסור. כמה האיסור שאסור שיהיה לאדם חמץ בבית. אומר, יש לי כמה פרגורים קטנים שאני צריך לשטוף את החדר, שואלת כבוד הרב, כבוד הרב, אני צריך לשטוף את הבית שלא יהיה לי אפילו פרגורים, או כבר אשתי עבדה מספיק, לא צריך לשטוף את הבית, מה עוד שעתיים לעבוד, לא צריך. שואל אותו הרב, תגיד לי, ואם תצרף את כל הפרגורים ביחד, לאיזה גודל תגיע? אומר, אולי כזית. אז אומר לו הרב, תשמע, תלוי לאיזה רב אתה הולך. אם אתה הולך לרב ששמו שמאי, שמאי, שבדרך כלל הוא קפדן ומחמיר, הוא יגיד לך, אין לך בעיה, בגלל, כלום הגעת לכותבת? לא, אז בסדר, לך הביתה ואין לך שום בעיה, אתה יכול ללמוד שעתיים, חבל לך לשטוף את הבית, בגלל שכל הפרורציה שיש לך לא יגיע לכותבת. אומר, איזה עוד רבנים יש? יש רבנים יותר מחמירים? אומר, יש רב אחד הלל, הוא יותר מחמיר. מה הוא אומר? שהוא בכזית. איי, איי, איי. אז אפילו כזית, אני נקח את כל הפירורים שיש לי. נשים אותם בקופסה גפורים, נמייך את הקופסה, את הפירורים שלא יגיע לאוויר, לא יצטרף, אפילו לכזית לא יגיע. אז אם כן, אולי בזה הם נחלקו. אם צריך לבאר, או לא צריך לבאר את הדבר הזה, בנו לשאלה, ומה הדין פחות מהשיעור? יודעים הרי שביום הכיפורים, מאכילים אדם פחות מהשיעור, פחות מכשיעור. זאת אומרת, שפחות מכשיעור גם אסור, וכמו שכתוב במסכת יומה, שחצי שיעור לפי רבי יוחנן אסור מהתורה. אם כן, אני מציג עכשיו את השאלה, במלוא חריפותה, כמו שהציג אותה בעל שגת אריה, למה נחלקו בית שמאי ובית הלל? אם בשביל לאסור, אז הרי בלאו הכי חצי שיעור אסור מהתורה, אז גם חצי זית, או חצי כותבת, גם אסור להחזיק בבית. אז אם כן, אם דנים על איסור, אפילו חצי שיעור אסור מהתורה. וכל אחד מבין שחצי שיעור זה לא בדיוק חצי שיעור, גם רבע שיעור, גם שליש שיעור, חצי שיעור אסור מהתורה. אז אם ככה, על מה נחלקו בית שמאי ובית הלל? אם נחלקו בשביל האיסור, הלו גם חצי שיעור אסור מהתורה. אם נחלקו בשביל המלכות, הרי לאו הניתק לעשה אין לוקים עליו, אז למה נחלקו? אם כן, לאיזה צורך נחלקו בית שמאי ובית הלל בגדר איסור בל ירא? כאשר אני מדגיש שלגבי איסור אכילה, הגמרא מסבירה, ולבית שמאי ולבית הלל האיסור בכזית. כולם יודעים שאיסור אכילה הוא בכזית. רק נחלקו אצל בל ירא ובל ימצא. ואם אנחנו דנים אצל בל ירא ובל ימצא, מהו השיעור? וכידוע שיעורים על אכל משה מסיני. מהו השיעור? מה הגודל? שואלה שגעת אריה, מה אכפת לי לדעת מה הגודל? אם אתה דן על איסור, חצי שיעור אסור מהתורה. ואם אתה דן על מלכות, על בלאו הכי לא לוקים, כי לאו ניתק לעשה, אין לוקים עליו. לפי דעת התוספות, בל ירא ובל ימצא, ניתק לעשה של תשביטו. זאת השאלה של שגעת אריה, וננסה להשיב עליה. ולראות, א', מהי התשובה של בעל השגת אריה בעצמו על השאלה הזאת, ואולי יש לנו תשובה אחרת. בעל השגת אריה אומר לנו, נתבונן במחלוקת של חצי שיעור המסומנת לפניכם בעמוד 8, בעמוד שמספרו 8, חצי שיעור. יש לכם מעל הגמרא בביצה, יש לכם חצי שיעור. רבי יוחנן אומר, אסור מהתורה. ריש לקיש אמר, מותר מהתורה. אתם מבינים שזה מופיע במסכת יומה? אז הדברים אמורים לגבי חצי שיעור של יום הכיפורים, אבל הוא הדין גם זנב של טעה, או חצי שיעור של שרץ. רבי יוחנן אמר, אסור מהתורה. הוא מנמק, כיוון דחזל הצטרופי, איסורה כאכיל. כיוון שחצי שיעור ראוי להצטרף לעוד חצי שיעור שני, בן אדם עכשיו אוכל חלק מהשיעור של האיסור. כוונתו לומר, של רבי יוחנן, שכשאדם אוכל חצי שיעור, ואוכל אחרי דקה, שתיים, עוד חצי שיעור, מה קורה? מסתרף החצי שיעור הראשון עם חצי שיעור האחרון ביחד. להבדיל, להבדיל, כמו שאנחנו בליל הסדר, אומרים לאכול את המצה תוך ארבע דקות. למה? אחד קשה לו לאכול את כל המצה, נחנק בגרון, אומר, אני חייב לשתות תה. מביאים לו תה, שותה כמה נגימות תה, יכול להמשיך לאכול. אז אומרים, נו, אולי התה מפסיק בין החצי כזית ראשון לחצי כזית שני, אז הוא לא קיים כזית מצה. אומרים, לא. כיוון שאכל את המצה תוך כדי שיעור של אכילת פרס, אז זה מצטרף, חצי זית עם חצי זית. וכמה זה? יש אומרים שתי דקות, שומרים ארבע דקות, שומרים שבע דקות. יש דעות. מהו הזמן תוך כדי אכילת פרס? גם לגבי יום כיפור זה נוגע. חולה שצריך לאכול, יכול לאכול חצי ביסקווית, עוד שבע דקות, עוד חצי ביסקווית, עוד שבע דקות, חצי שיעור אסור מהתורה, אבל הוא יותר קל משיעור שלם. לכן אומר רבי יוחנן, חזי להצטרופי. מה זה חזי להצטרופי? שהרי אכלת חצי שיעור, אחר כך אכלת עוד חצי שיעור, אז חצי שיעור האחרון משנה את הטיב של חצי שיעור הראשון. שקודם חצי שיעור הראשון חשבנו שהוא חצי והוא לא איסור שלם. עכשיו, שאכלת חצי שיעור האחרון, חצי שיעור האחרון מגלה ומצטרף וגורם שגם חצי שיעור הראשון מלמפרע עבר עליו. כלומר, יש כאן חידוש שחצי שיעור השני משנה מלמפרע את דינו של חצי שיעור הראשון. אז ממילא הוא, לא, הוא חייב על חצי שיעור הראשון. זה נקרא חזי להצטרופי. ריש לקיש אמר, מותר מהתורה חצי שיעור? אכילה אמר רחמנא וליכא. התורה אמרה אכילה, וכאן זה לא נקרא אכילה. אם כך הדבר, אומר השגת אריה, שאלה מאוד מעניינת. אדם אחד היה לו חצי שיעור של חמץ. היה לו פירורים בגודל של חצי זית. אז יש מקום להגיד שהוא לוקה? לא. יש מקום להגיד שהוא עובר איסור? אבל ונבדוק. אחרי זה הביאו לו עוד חצי זית. איך? הילד שלו הביא פירורים מהשכנים, והוא לא שם לב, ויש לו עוד פירורים שהילד שלו קיבל מהילד של השכן, שם לו עוד פירורים בבית. עכשיו יש לו כזית. עכשיו השאלה היא, הבן אדם הזה, ממתי הוא עובר על בל ייראה? הרי הוא לא עשה שום פעולה. זה שהילד שלו הביא חמץ, הכניס חמץ, זה לא פעולה, כלום, זה לא פעולה. אלא מה זה בא לראה ובל מצא אמרנו? לאו שאין בו מעשה. אם אין בו מעשה, איך יש לאו בלי מעשה? תשובה, זה מצב. זה לאו על המצב. התורה אומרת, אל תניח לחמץ להיות אצלך בבית. זה לאו על מצב. אסור לך להשאיר חמץ אצלך בבית. אגב, יש עוד לאוים על מצב, יש בתורה עוד לאוים על מצב? יש עוד דבר כזה בתורה? מקיים כליים בכרם. קנה כרם מגוי, ויש שם כליים, והוא מקיים, משאיר את הכליים. זה גם מצב. התורה אומרת, אסור לך שיהיה לך כליים בכרם. גם לאו על מצב. ובכן, באתי לשאול, מה? בלי מעקה. כן, נכון. 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 אם כן, האם יש לאו על מצב? אז יש מספר דוגמאות כאלו. באנו לשאול בדבר סברת חזי להצטרופי. מה זה חזי להצטרופי? אחד יש לו חצי זית. אחר כך תינוק אחר הביא לו עוד חצי זית. ממתי יש לו זית? מעכשיו. היה לו קודם חצי זית? לא. האם החצי זית השני אומר שהוא עבר מלמפרע על החצי זית הראשון, האם הם מצטרפים למפרע או מקנוני הבא? שעכשיו יש לו כזית, אבל לא שזה מצטרף להגיד שלמפרע הוא עובר. זאת אומרת, באכילה, יש לנו הבדל בין אכילה לבין מצב. באכילה, שאכילה היא פעולה, ואכילה לוקחת זמן, אז מתחילת פעולה ראשונה ועד סוף פעולה אחרונה, מצטרף הכל לפעולה אחת, באופן שמחצית הזית של האכילה השנייה מצטרפת לחצי זית הראשון, ונחשב הכל פעולה של איסור מלמפרע. זה מה שאומר רבי יוחנן חזי להצטרופי, שחצי זית הראשון ראו להצטרף לחצי זית שני, לכן יש בו איסור של חצי שיעור, כי אז נהיה איסור מרגע הראשון. אומר השגת אריה, אבל לגבי חמץ, אז לגבי היות החמץ אצלו, יש לו חצי זית. בשעה 9:58, שהיא השעה עכשיו, יש לו חצי זית. בעשר או שתי דקות יבוא ליד מהשכנים ויביא לו עוד חצי זית. ממתי הוא עובר על בל יראה? בשיעור שכתוב במשנה כזית. באיזה שעה הוא עובר? בעשר או ב-9:58? בעשר. בעשר? שעה זה יהיה לו זית. אבל אם זה גורם שמלמפרע יהיה לו איסור? לא. אז איזה חזי להצטרופי יש כאן? ב-9:58 לעולם הוא לא יעבור איסור שלם. לעומת זאת, אם הוא התחיל לאכול חצי זית ב-9:58 ואכל ב-10 עוד חצי זית, אז זה מצטרף למפרע שיש לו איסור. יוצא שסברת רבי יוחנן שחזי להצטרופי היא אך ורק שייכת באיסורי אכילה, אבל לא שייכת באיסור בל ייראה. אז מחדש השגת אריה חידוש גדול, והוא שכל הדין של חצי שיעור אסור מהתורה זה רק באיסורי אכילה, אבל בבל יראה ובל ימצא אין דבר כזה חצי שיעור. לפי החידוש שלו הזה יוצא שחצי שיעור בחמץ מותר מהתורה. גם שחמץ כל כך התורה החמירה בו, נכון, מאיזה שיעור החמירה בו התורה? שנחלקו בית שמאי ובית הלל, מהו השיעור? בית שמאי אומרים בכותבת, בית הלל אומרים בכזית, למי נפקמינה הם נחלקו? שאל שגתרי, למי נפקמינה? הרי לגבי מלכות, הם לא לוקים עליו. אם לא לוקים, אז לא לוקים. כי זה לאו שאין בו מעשה, ולאו הניתק לעשה, ולא לוקים. אז למה הם נחלקו? נחלקו בשביל האיסור. ממתי מתחיל האיסור של בל ייראה? שאל שגתרי, אבל בלאו הכי, יש איסור של חצי שיעור. הוכיח מזה שגתרי, שאין איסור חצי שיעור בבל ייראה ובל ימצא. החידוש הגדול של שגתרי, שיש איסור בל ייראה אך ורק בשיעור שלם, ואז נחלקו ממתי מתחיל האיסור. האם האיסור מתחיל בכזית, או האיסור מתחיל בכותבת, אם כן, מחלוקתם, נפקמינה, אצל האיסור, אבל לא אצל מלכות. עד כאן דברי השגת אריה. זה חידוש מאוד מאלף ומעניין, אבל יש לו הוכחה לכאורה מתוך המשנה שהזכרנו, כי אחרת למה נחלקו בית שמאי ובית הלל. אבל מה שקשה על דבריו הוא מהגמרא של פירורים. למה אנחנו לא חוששים לפירורין בחמץ? מה קורה לפירורין? הגמרא בדאבה עמוד ב' אומרת שהפירורים הם לא חשובים, הם בטלים מעליהם. פירורים זה כמו הפקר, הם לא חשובים. אבל הפקר לא עוברים בחמץ, כי כתוב של חי אתה רואה, אתה רואה של אחרים. אבל הוא לא הפקיר אותם בפירוש, הוא לא אמר הפירורים יהיו הפקר. נכון, אבל הוא מחשיב אותם, כי היינו כאפס, הוא לא מחשיב אותם, הם נדרסים ברגליים הפירורים, אז הפירורים הם הפקר. אם הגמרא צריכה להגיד שהפירורים הם הפקר, סימן שמה שלא עובר על הפירורים זה בגלל שהם הפקר. יוצא מזה שאם הם לא היו הפקר, שאם הפירורים מאיזושהי סיבה היו פירורים דווקא שלו, אז הוא היה עובר. נשאלת השאלה, קח את כל הפירורים שבבית, תטה אותם בכף השפעה, אסוף את כל הפירורים, אחרי שמצאת, תעדק אותם אחד לשני ותמאך אותם. יגיעו לגודל של 30 גרם של כזית? ודאי שלא. אפילו לא 10 גרם, אולי 7 גרם, 10 גרם. לא יגיעו לכזית. אם כן, הגמרא בדאבה ומודד בפסחים אומרת, הבודק צריך שיבטל. בודק צריך שיבטל, שואלים רע מדוע? אם נגיד משום פירורים שיש לו בבית, לכן הוא צריך לבטל, ולא הפירורים בטלים מעליהם. ככה לשון הגמרא, שהפירורים בטלים מעליהם, שהם לא חשובים. נשאלת השאלה, ומה, ואם פירורים כן היו חשובים, אבל הם רק חצי שיעור. שואל הרב רבנו דוד על הגמרא הזאת, בדיוק את השאלה הזאת של חצי שיעור, אפשר להסתכל בחידושי רבנו דוד, שמצולמים לכם מצד שני. במילים, אילם המשום פירורים. כולם מכירים את הגמרא בדקציה שיבטל, שהגמרא שואלת, למה לבטל? אולי משום פירורים צריכים לבטל? אז הגמרא אומרת, אילם המשום פירורים, הלא חשיבי. אומר רבנו דוד, אחינמי אבל אלה מי מרדלת באו שיעורה. השס היה צריך להגיד שהפירורים, עם כל ההתייחסות אליהם, בכלל אין להם שיעור. ומי אמר שצריכים שיעור? המשנה. שאינו עובר בבעל יראה ובעל ימצא, אלא בכזית, כי איתה פרק כמה דה ביצה. הוא התכוון להגיד כזית, עלי בדמי, דה בתילל, אלא הוא אומר, רבנו דוד, דה עדיף אמינה כאמר, שהשס אומר שפירורים בטלים מעליהם, זה הכי טוב. למה? דה אינה מי אמרת שהוא צריך לבאר בפחות מכזית, מדין חצי שיעור שאסור מן התורה, ופירורים אינו בדין בעל יראה ובעל ימצא. שום דלה חשיבי, ואין דעתו עליהם, או שאין דעתו עליהם, אין עובר בעלי רב בעלי מצא. אז מה אומר רבנו דוד? לשם מה הגמרא הזכירה פירורים, שאם יעלה בדעתך לשאול פירורים, בכלל יש בהם שיעור, אלו אין בהם שיעור. אף אני אשיב, נכון, אין בהם שיעור לאסור בשיעור שלם, אבל יש בהם שיעור לאסור כדין חצי שיעור. ואולי יאסור מדין חצי שיעור? על זה אומרת הגמרא שפירורים הם לא חשובים והם בטלים מעליהם והם הפקר ולכן אינו עובר. שאלת השאלה איזה חצי שיעורי בפירורים? הלא השגת אריה אמר שאין חצי שיעורי פירורים אלא שלא חזי להצטרופי. הוא הסביר מה זה חזי להצטרופי? שכמו מאכילה הראשונה עד סוף אכילה השנייה נהיה הכל מצטרף להיות שיעור אחד. אז בפירורים זה לא מצטרף. למה? כי הוא לא עובר בל ייראה. אבל כנראה שרואים מרבנו דוד ומהגמרא ומעוד אחרונים שככה אומרים שגם בפירורים יש איסור של חצי שיעור. זאת אומרת שאפילו שזה לא מצטרף למפרע להיות איסור, אבל פירורים שהם חלק מהכזית זה לא מצטרף לכזית למפרע, אבל זה חלק מהשיעור וכל חלקיק של השיעור הוא גם כן אסור. אז רואים מזה שפירורים יש דין חצי שיעור. אז אם כן, חוזרת השאלה, אם הפירורים יש דין חצי שיעור, למה נחלקו בית שמאי ובית הלל על חמץ, כמה השיעור שלו? הרי על מה אתה דן? אם אתה דן על האיסור, לא חצי שיעור אסור, כמו שאומר רבנו דוד. ואם אתה דן אצל בעל יראה ובעל ימצא, הלא זה לאו הניתק לעשה, כך שאלה שגת אריה. חשבתי תשובה פשוטה, לשאלת השגת אריה. והיא זו. אדם יש לו קצת חמץ בפסח וזה לאו הניתק לעשה ולא לוקים עליו. אז עכשיו יש לי שתי תשובות, תשובה אחת לפי התוספות, תשובה אחת לפי הרמב"ם. תשובה לפי התוספות ששאלה כפי הוא שאל את השאלה המקורית שגת אריה, הלא זה לאו הניתק לעשה. לאו הניתק לעשה אין לוקים עליו. מתי לאו הניתק לעשה אין לוקים עליו? כגון שלא קיים את העשה והוא יכול לקיים את העשה, כלומר לא תגזול והוא יכול עדיין להשיב את הגזלה, לא יראה לך חמץ והוא יכול עדיין לשרוף את החמץ. מה יקרה אם אדם כבר ביטל את העשה? לא תיקח האם על הבנים והוא שחט את האם, לא כן? זה בדבר אתה אומר, אמרה תורה לא יראה, במקום להשבית את החמץ הוא אכל אותו. תגידו, כבוד הרב, אכל, מי מדבר על זה? אכל, הוא לוקה על האכילה. נכון, לוקה על האכילה. אבל כשהוא אכל, הוא גם מבטל את ההשבטה. כי השבטה פירושה, תשבית אותו מלהיות אוכל. אל יתייחס אליו כמו אוכל. תחשב אותו כאפר. הוא עשה ההפך, דווקא החשיב אותו כאוכל, ואכל אותו. ואומר, הוא ביטל תשביתו. אם הוא ביטל תשביתו, אז הוא כבר לוקה על בעל יראה. אז אם ככה, יש מלכות על בל ייראה. אז אם כן, מה השאלה שגת אריה? הרי לאו הניתק לעשה, אלוקים עליו. הוא צדק, לא אלוקים עליו. אבל אם ביטל את העשה, אלוקים, אם כן הוא אכל בעצמו, הוא נתן לכלבו לאכול את החמץ, אז מקרה כזה הוא ביטל את העשה של תשביטו, והוא לא שורף את החמץ, והוא לא מבאר אותו, ולא זורה לרוח, אלא משתמש בו, נותן אותו לפרה שלו, לכלב שלו, אוכל בעצמו, כגון זה הוא מבטל, אז הוא לוקה. אז אם כן החלקו בשמאי ובתילל, כמה השיעור אצל מלכות, האם השיעור בכותבת, או השיעור בכזית, ונפקא מינה לעניין מלכות. אז הם לא נחלקו אצל האיסור, כי אפילו האיסור הוא אפילו פחות מכשיעור. ותשובה זו היא טובה לפי השאלה של השגת אריה, אשר הציג את השאלה לפי התוספות, שבא לי רב ואני מתה, זה לא ואני טק לעשה. אבל באמת את אותו שאלה אפשר לשאול גם על הרמב״ם, שגם לרמב״ם לא לוקים על בלי רבו על ימצא, מפני שזה לאו שאין בו מעשה, ואין לוקים על לאו שאין בו מעשה. אבל כתב הרמב״ם שני מקרים, שאתם יודעים אותם, שבהם לוקים על לא יראה ולא ימצא, והם קונה חמץ מנוכרי, או חימץ לבד. אז אם אדם חימץ לבד, חצי זית. ועוד חימץ לבד, חצי זית. האם הוא ילקה? התשובה, חימץ ושרף, חימץ ושרף, חצי זית, חצי זית. חימץ ושרף, חימץ ושרף. יצטרף? לא, כי אין לו ביחד. כמו שהגת אריה אמר, זה אין לו ביחד. אבל אם יש לו ביחד כזית, הוא כבר ילקה? חימץ, ויש לו כזית, הם ילקה? נחלקו בית שמאי ובית הלל. בית הלל אומרים לוקים על כזית, בית שמאי הם לא לוקים, עד שיהיה לו, עד שיקנה ככותבת. אז אם כן יוצא שלפי הרמב״ם יש גם מלכות בבעל יראה ובעל ימצא. יוצא שאני חושב שהנפקמינה של המשנה אשר שאל עליה השגת אריה, למה הנפקמינה של המשנה הזאת לגבי השיעור של בעל יראה? הלא בלאו הכי לא לוקים על חמץ, ושלא יכולה להתחלק, הן התוספות מטעם לאו וניתק לעשה, והן לרמב״ם מטעם לאו שאין בו מעשה, לא לוקים, תשובה תהיה, לפי שניהם, חבר את כל השיטות. א', הבן אדם או קנה חמץ או חימץ, אז הוא עשה מעשה, וב', יש לו עדיין אפשרות תיקון להשביט את זה, במקום להשביט, הוא נתן לפרה שלו, לכלב שלו, הוא אכל בעצמו, ואז הוא ביטל את העשה. אם ביטל את העשה, ראוי ללקוט. נחקו בית שמאי ובית הלל, כמה שיעור אצל מלכות. אז אם כן, מה אנחנו למדים מזה? למדים מזה שני דברים. א', שבדרך כלל אין מלכות אצל בעל יראה ובעל ימצא מטעם שתי הסיבות אשר הזכרתי, אבל זה לא אומר שאין בכלל מלכות, זה אומר שבדרך כלל אין מלכות, משום שבדרך כלל זה לאו שאין בו מעשה, או לאו וניתק לעשה. אבל פעמים שיש מלכות, כגון בעשה מעשה, קנה מגוי או חימץ בעצמו, וכלפי העניין שניתק לעשה, זה לא ניתק, זה באופן שביטל את העשה. אבל מה גם שכבר ביארנו משכבר הימים, למה לפי הרמב״ם זה לא נקרא לאו וניתק לעשה, רק לפי התוספות? נחזור על מה שביארנו פעם בשיעור, שלפי הרמב״ם, מה זה לאו וניתק לעשה? קודם אדם עובר על הלאו, אחר כך הוא מקיים את העשה. קודם הוא גוזל, אחר כך הוא משיב את הגזלה. כיוצא בדבר אתה אומר, קודם עובר בל ייראה, אחר כך משבית. ולפי הרמב״ם זה בדיוק להפך, רמב״ם ורשי. מצווה להשבית את החמץ, כותב הרמב״ם, קודם זמן איסור אכילתו. אז העשה קודם ללאו, והלאו הוא אחר כך. לכן הרמב״ם לא מתייחס בכלל לחמץ בתור לאו הניתק לעשה. כי לא הלאו בא לפני כן, והעשה בא אחר כך לתקן את הלאו. כמו שהבינו בעלי תוספות, שהעשה הוא משעה שביעית ואילך. לא. רק לפי הרמב״ם העשה הוא לפני כן בשעה שישית, אז זה מצווה עשה. והלאו מופיע רק אחר כך בשעה שביעית, אז זה לאו שקדמו עשה. אז קודם בא עשה ואחר כך הלאו, ואז לוקים עליו. אבל לא לוקים בגלל לאו שאין בו מעשה, אבל אם עשה מעשה לוקים. בסיכום, בשמאי ובית הלל נחלקו בין לרמב"ם בין התוספות באופן הבא, כאשר אדם מצד אחד עשה מעשה, או קנה חמץ או חימץ את החמץ, והיה בזה חצי זית למשל, או היה כזית, האם הוא לוקה על הבעל יראה ובעל ימצא כאשר עשה מעשה. וביחס ללאו הניתק לעשה, הוא כבר לא יכול לקיים את העשה, כי נתן את זה לאכול לכלבו. ואז הוא לא יכול לקיים את העשה. אז אם הוא לוקח, אלא בא לראה ובא להימצא. אז לכן לבית שמי הוא לא לוקח אלא בכותבת, ובית הלל לוקח בכזית, והלכה כבית הלל שלוקח בכזית. ומה ראינו עוד? האם יש חצי שיעור בחמץ או לא? שגת הרי המחדש שאין? אבל גם מדברי רבנו דוד, ועוד אחרונים, גם מדברי רבי עקיבא איגר, אני הבנתי שיש איזה מחלוקת, ורבי עקיבא איגר בעצמו מבין שיש איסור של חצי שיעור. ולכן נשים שלנו צדקניות, שפסח רוטפות אחרי כל הפירורים, נקות הבית מכל הפירורים, היטב היטב, ולא סופרות על פשקת בגמרא פירורים בטלים, ואפילו שהפירורים הם חצי שיעור, וחצי שיעור לפי הקטר מותר מהתורה, יש לנו צדיקות מחברות אפילו בחצי שיעור, זה לפי הדעות שגם בחצי שיעור בחמץ אסור, מפני שחמץ כל עניינו, ביעור היצר הרע, ביעור הגאווה, ביעור המידות הרעות, המידות רעות ראוי לשרש אחריהן, אפילו פחות מכשיעור, שם יגדלו המידות הרעות לכשיעור, אז לכן ראוי לשרש כל המידות הרעות, שינברך ינחנו בדרך אמת, יראו נפלאות מתורתו, בזכות שמירת המצוות של חג הפסח, נזכה לאמונה שלמה בניסי הקדוש ברוך הוא, ונזכה להביא לימות המשיח, שבת שלום.